אנחנו במועד קטן נסכם שוב את הנושאים שעומדים לפנינו. ראינו במשנה את הדין של שינוי. אנחנו מכירים את הראש בשם הרייבד, ששינוי מעביר את זה מלהיות מעשה אומן למעשה אדיוט. שאלנו מה האיסור של בנייה. הסוגיה שלנו מקרין את הפרצה, אז בעצם הנקודת מוצא של כל הסוגיה ושל המשנה, זה שיש לי איסור לבנות, ובאמת כך פותח השולחן ערוך את הסימן, שיש איסור לבנות בכל המועד. מה האיסור? אנחנו יכולים להבין שהאיסור הוא מעשה אומן, אנחנו יכולים להבין שהאיסור הוא אב שמילתא. אנחנו נראה בעזרת השם עוד דף, שהגמרא תדון בכל הסוגיה של בנייה, שיש בה יותר חומרה, וזה נוגע גם לכל המועד וגם לשבת, שזה דבר מפורסם, זה נוגע גם לתשעה באב וגם לדיני אבלות, שהנקודה מוצא שלנו היא שכל דבר שקשור לבניין, כולם מודעים למה שהולך, זה דבר מפורסם, זה דבר מחובר לקרקע. אז יש צד שאפשר להבין שהבעיה פה היא אב שמילתא, יש צד שאני יכול להבין שהבעיה פה היא טרחה מרובה, זה הרבה טרחה לבנות. אז מה הבעיה, מה האיסור, כן, ומה ההתר בכך שאני עושה את זה בצורת שינוי. זאת אומרת, מה המשנה בעצם מלמד אותי כשהיא אומרת מקרין? אלו היו השאלות בלב הסוגיה שבדיוק עצרנו כשהגענו לפה. אז זה היה נקודה אחת. דרך אגב, נגענו בעוד נקודה שמבחינתי די סיימנו אותה, רק הוספתי לנקודה בדף סיכום של שבת, אז רק אם לא שמתם לב אני אומר אותה פה, וזה הסעיף ג' בשולחן ערוך, איפה שהמחבר בעצם מביא את הדין שנוטלין אפר, שאתה יכול ליטול גבשושית אפר, נטילת גבשושית אפר מן השדה זה מעשה חורש, נטילת גבשושית אפר מהבית זה בניית הבית, זה גמרות מפורשות בשבת, שכשאני מיישר את הקרקע בשדה, גם כי רק נטלתי הרימה קטנה של אפר שהפריע לישרות האדמה, זה מעשה חורש, תיקנתי את הקרקע. למה בכל המועד זה מותר? כי אין בזה שום טרחה. אמרנו מפה יוצא לנו שפעולות שאין בהן טרחה כלל, גם אם הן מלאכה גמורה, אז לכאורה הם מותרים. אמרנו מזה יצא לנו היתר מאוד חשוב.
אם צריך המועד, או גם אם לא.
לא כתוב שם צורך המועד. זה בדיוק, אז הבאתי את הביור הלכה, שאומר שברגע שיש לזה גדר מלאכה, אז זה מבחינתנו צריך היתר. ברגע שיש לזה גדר של מלאכה בדיני שבת, כדי שיהיה מותר לי, אני צריך את ההתר של צורך המועד. אני שאלתי, אתה מדבר עם מישהו ותוך כדי הוא משחק עם האור, מדליק מחבא בכל המועד. אז הוא עושה משהו לא בסדר, אין בזה צורך, סתם מתחשקנו. אתה מדבר עם מישהו ותוך כדי הוא מושך עלים מהעץ. סתם כי מתחשקנו. אז מה הוא עושה? קוצר. אתה יכול לומר, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל רגע, אני צריך היתרים, הדיון מתחיל. האם אני מסתכל על זה כמלאכה? הביור הלכה משמע שכן. הביור הלכה משמע שאני צריך היתר, אני צריך צורך המועד, סתם ככה לא יכול. יוצא מזה שבעצם כל המועד אני צריך להתחשמל על כל מיני דברים. החזון איש, פה עצרנו בעצם את הלימוד שבוע שעבר, החזון איש הביא בדיון בשיטת הראש, שאני חושב שזה הראש, אני כבר לא זוכר, שמשמע ממנו לא כמו הביור הלכה. אני שאלתי בסוף הלימוד, האם שהחזון איש מביא לי שיטת ראשונים ומסיים את דבריו ואומר לי וזה דלא כביאור הלכה, האם הוא בא לומר לי שההלכה היא לא כמו הביאור הלכה? או הוא בא לומר לי, תדע, הנה, ההסבר הזה שנתתי לך בשיטה הזו של הראשון הזה היא מנוגדת לביאור הלכה, אבל מה הלכתית? לא דיברתי על ההלכה. אז זה שאלה שהייתה לנו בלימוד החזון איש, האם המהלכים הרעיוניים של החזון איש נכתבו כספר הלכה או נכתבו כספר הערות על הש"ס. והערתי שבאמת דברי החזון איש נכתבו במקור כהערות על הש"ס. ובגלל זה צריך ביור מה המשקל ההלכתי. אחרי שהערתי את זה, יצא לי לשמוע, שאלתי. ויצא לי עוד ברוב זה, אבל אני רואה שיש משהו שמפריע לך, כן?
זה, אני
אשמע,
אקשיב.
אוקיי. אז אני זוכר שלפני 20 שנה, או קצת יותר, כשלמדתי, כשזכיתי ללמוד מרב אלימלך בלוט, האב בטין של ויליאמסברג, שהיה תלמיד של משה פיינשטיין, אז פעם תוך כדי שיחה הוא אמר לי, אתה יודע שהחזון איש כותב את אותו היתר כמו איגרות משה לגבי חלב ישראל, רק שהוא כותב את זה כרעיון, הוא כותב את זה כלומדס, הוא לא כותב את זה כהלכה. ואז אני לא הבנתי בדיוק מה הוא אומר לי. אבל מאז נשאר לי הצלצול הזה שהוא אמר לי שהחזון איש אומר את אותה הסברה, אבל הוא לא כותב את זה כפסיקה הלכתית. וממילא מכוח זה, אני כבר שנים, כל פעם שאני לומד חזון איש, יש לי את השאלה. שבוע שעבר יצא לי לפגוש יהודי תמיד חכם גדול מאוד, הרב אלפר. הרב אלפר הוא מגיד שיעור בהרבה ישיבות, בין היתר הוא לומד ומגיד שיעור בישיבה של הרב נמצן. אז שאלתי אותו, מה פשט בחזון איש? כשלומדים חזון איש, איך אמורים להבין את חזון איש? אז הוא אמר לי, זה מחלוקת. הוא אמר, בין תלמידי החזון איש, אז יש מחלוקת. אלה שהם תלמידים דבוקים, הם אומרים, כל מה שהחזון איש כתב, זה הלכה, הוא ודאי התכוון כך. הוא אומר לי, תלמידי חכמים שהם לא חזון אישניקים, יאמרו לך, שכשאתה לומד את החזון איש, אתה רואה שהוא כתב את זה, תוך כדי שהוא למד. הוא למד סוגיה, הוא כתב את הערות שהיו לו על הסוגיה. הוא למד את הסוגיה הבאה, הוא כתב את הערות שהיו לו על הסוגיה הבאה. עכשיו, ממנו הוא אמר, אין ספק שחלק גדול ממה שהחזון איש כתב יתקבל כדברים שהם ספרות הלכתיות וזה הלכה. אבל גם כן, הוא אומר, הוא לא חושב שאפשר לומר כמו שהחזון אישניקים אומרים, שכל מילה שכתובה בחזון איש היא מילה הלכתית. עכשיו, קצת רקע לסוגיה הזו, יש גמרא באוריות. והגמרא באוריות אומרת שכשתלמיד שומע סברה מהרב שלו, זה לא אומר שהרב אמר לו צלח על מעשה. זה שבשיעור אומרים סברה, זה סברה שנאמרה בשיעור. זה עדיין לא אומר שהלכה למעשה, הרב מוכן לשים את המשקל שלו שם. זה דבר מאוד קשה, כי כבר כמה פעמים דיברנו על דברי הבית יוסף עצמו, שהבית יוסף עצמו כותב שכשיש לי סתירה בין ספר חידושים של ראשון לספר הלכה של ראשון, אז הספר חידושים גובר, כי כשהוא כתב את חידושים הוא היה שקוע בסוגיה, אז יש זה עוד יותר משקל הלכתי. ודיברנו אז על איגרות משה, דיברות משה, יש סתירות ביניהם, ובעצם זו סוגיה קצת קשה, אבל הגמרא אומרת שאחד המוראים, התלמידים שאלו אותו, כשאתה אומר משהו הלכה בשיעור זה הלכה, הוא אמר לא, אמרו לו מה, אז הוא אמר כשאני אומר הלכה למעשה, אז הלכה, אבל אם אני רק אומר הלכה, זה עדיין לא אומר שאני אומר תפסקו ככה הלכה למעשה, אז כשאנחנו לומדים את חזון איש, יש לזה קצת השלכות. כי אני אשאל, מי אמר שאנחנו נוקטים כמו הראשון הזה נגד הביור הלכה? אז הראית לי ראשון שחולק. מאמר מוסגר לרגע.
מה זה ראשון מול אחרון?
אבל זה שיטה של ראשון אחד. הוא לא אומר השולחן ערוך פסק ככה, הוא לא אומר אני פוסק ככה. כן. הגרא על השולחן ערוך, הרבה פעמים השולחן ערוך אומר מהלך, והגרא אומר לנו מה המקור לשיטת השולחן ערוך, ואז הגרא מביא לנו את הראשונים החולקים על השולחן ערוך. והרבה פעמים המשנה ברורה מבין שהסיבה שהגרא הביא את השיטה החולקת, היא לומר לנו שההלכה היא לא כמו השיטה הזו של השולחן ערוך. אבל זה לא תמיד ככה. ואת זה שאלתי את הרב טריגר פעם. אמרתי לו, אני שם לב שאני לא מצליח לתפוס הרב טריגר, הרב מאיר טריגר. שאלתי אותו, אני לא רואה עקביות. אני רואה הרבה פעמים שהמשנה ברורה הבין שבגלל שהגרא ציטט שיטה אחרת, זה אומר שהגרא חולק. ולפעמים המשנה ברורה נוקט שהגרא לא חלק על המחבר, הגם שהגרא ציטט שיטה אחרת. ואני לא מצליח למצוא איזשהו חילוק, למה פה ככה ופה ככה. אז הוא אמר לי, באמת, אתה צודק. הוא אמר לי שגם הוא שם לב לזה, ולדעתו גם כן. הוא לא רואה עקביות באיך המשנה ברורה, והוא גם לא מצא לזה איזשהו רמז בדברי הגרא, איך אתה יודע מתי להבין כך ומתי כך. ואני אוסיף על מה שהוא אמר, שאני המשכתי לחפש בין מפרשי הגרא, יש את המסק אליעזר, יש את הספר פסקי הגרא, יש את הספר משהו אליהו, ברכת אליהו, יש כמה ספרים שנכתבו רק על ביור הגרא על השולחן ערוך. והם לא תמיד מסכימים איך להבין את הגרא, כמובן יש את המשנה ברורה, לא תמיד מסכימים איך להבין את הגרא שמצטט שיטות שחוקות על המחבר. חזרה לענייננו, גם ביחס לחזון איש, עכשיו שאנחנו מבינים שאין מהלך אחד בהבנת חזון איש, זאת אומרת, יש תלמידים שכל מילה שלו קדוש יאמר לו, ויש אחרים שאומרים, אחרים הכוונה היא תלמידי חכמים אחרים שאומרים, כל מקרה לפי עניינו, אפשר לקחת כל דברי החזון איש כדברי הלכה, צריך לדעת שחלק מהם נכתבו כסברות. אז עכשיו יש לנו גישה לחזון איש. השאלה במקומה עומד, זאת אומרת, מה נאמר בהלכות חול המועד? אז הרב אלפר טען בכל התוקף שאין לו הווה מינה, הוא לא מוכן לקבל את זה, הוא אמר לי שבאמת פעם בא תלמיד חכם התחיל להתווכח איתו, והוא אמר, לא יכול להיות שזה הכוונה בחול המועד, שאתה צריך לחשבן כל מלאכה. אז אמרתי לו במחינה מכבוד הרב, לא יכול להיות, זה לא הוכחה, תרחיך לי. לא יכול להיות, זה אומר, אתה בעזרה שלך, ואני מצטר, אני יכול להראות לך הוכחות בסוגיות של מועד קטן, אמרתי לו, אני גם, אינטואיטיבית, התגובה שלי היא, זה לא חול המועד. הוא אמר לי, חזל לא רצו כך, וחזל לא... אמרתי, יש לי תשובה. אם אתה רוצה לדון איתי מסברות, אני יכול לראות לך סברות הפוכות בחזל. ואני יכול לראות לך שוב, כפי שאנחנו רואים בסוגיות, שזה לא נראה שהפוסקים אמרו את זה. אמרתי, סברות אני גם, אני ראיתי מימי מישהו שחי ככה בחול המועד? מסכים, עם ישראל לא נוהג ככה. אבל האם יש מקום לזה? זאת אומרת, מה... לא כל דבר שלא ראיתי נוהגים, זה מיד אומר לי, זה כבר טעות. יכול להיות שאנחנו נוהגים, לא כמו הביאור הלכה. אבל אז אני צריך לבוא ולומר, בסדר, אני לא נוהג כמו הביאור הלכה, ואז יבוא אדם יאמר, אני רוצה להחמיר ולנהוג כמו הביאור הלכה. נאמר לו, בצינה, בסדר, אל תהיה יוער, אל תלך נגד כל עם ישראל, אבל בצינה, בסדר, אני אין לך. אני חושב שמותר לי לצטט מי, אני צריך לחשוב על זה. לפני הרבה שנים, 15 שנה, כשאשתי ואני התחתנו, אז הייתי בא לחמי וחמותי, שבת, לפעמים לחג, ויש להם שכן שהוא רב חשוב בארנוף. ותמיד הייתי בכניסה, אשתי עולה לקומה של ההורים שלה, אני יורד לקומה של הרב, ולוקח את הספרים שלו, ומביא אותם אליי הביתה, כבר היה לי אישור ממנו לשאול את הספרים, גם כשהוא לא בבית. ספרים שאני לומד, בסדר. אז זוג צעיר, בילינו שם גם חגים שלמים, ולמדתי מועד קטן שם. באתי אליו שנה ראשונה או שנייה שהיינו נשואים, ואמרתי לו, בסוגיות של חול המועד, בכלל לא פשוט לי היתר הזה, שאנחנו כל כך נוהגים היתר בחול המועד, לעלות על אוטובוסים, ניסוע לכל מקום, הכל הוא צורך? לא, הכל הוא צורך. אני, דוגמה, יש מבצע בסופר, במקולת. אתה יכול לחסוך שקל, 2 שקלים. אתה תקנה עכשיו חבילה גדולה של, לא יודע מה, 4 חבילות של דגני בוקר, 3 ב-25 שקל. אתה עכשיו קנית במבצע. אתה צריך 3? אתה לא צריך 3. אתה קונה בשביל שיהיה לך את חיסכון הזה, כשאתה תאכל את הדגני בוקר, עוד חודש ועוד חודשיים. מותר לי בכל המועד? מה החיסכון? החיסכון הוא 6 שקל, 2 שקלים, 3 שקלים. אנחנו לא מדברים על הפסד מרובה לרוב האנשים. מה היתר? אמרתי לו, אנחנו רוצים עכשיו ללכת בכל המועד לטייל באוטובוס, ולא ברור לי שסתם לטיול אני יכול עכשיו לנסוע באוטובוס. אני לא... תאמר לי, זה צורך המועד. יש גינות מאוד יפות בהרנוף, למה אני צריך לנסוע למקום אחר. אמר לי, מותר, מותר, מותר. בסדר, נסענו. כעבור כמה שנים, אני פוגש אותו שוב, והוא אומר לי, אתה יודע, יצא לי יושב שוב על הסוגיות של חול המועד. עכשיו שאני יושב בתוך הסוגיות, אני באמת לא מבין על מה אנחנו סומכים, שהכל מותר, מותר, מותר. אמר לי, באמת, עכשיו שאני יושב על הסוגיות, אני באמת לא יודע. זה באמת קשה לי. טוב, אני מאוד מעריך אותו, אדם מאוד מאוד ישר. זאת אומרת, אני רק אומר, אז גם עם מה שהרב אלפר אמר, כולנו מזדהים עם הרצון לומר, תעזוב אותי, תן לי ליהנות מהחול המועד שלי, חזר רצו לך, שאני אענה. מה?
מותר לך,
כן. אני גם רוצה לומר את זה. זאת אומרת, זה ודאי איך שאנחנו חיים, וזה איך שהעם ישראל חי. אנחנו צריכים להבין, ובאמת אני משאיר את זה תלוי, מתוך המשך הסוגיות, מה הגדר פה? האם כל פעולה שהיא בהלכות שבת מוגדרת כמלאכה, האם אני צריך לתת לה היתר? האם הנקודת מוצא שלי היא, אם זה מוגדר כמלאכה בשבת, זה אסור. אתה רוצה להתיר את זה? תן לי צורך המועד, תן לי הפסד מרובה, תן לי דבר, תן לי היתר. האם זה ההגדרה? או שיש מעשים שאין בהם שום תריכה? תנה. ודרך אגב, הרעבד שדיברנו עליו כבר כמה פעמים, שבסוף נגיע אליו ביחס למשנה ברורה, מתי צריך הפסד קצת, הפסד מרובה, הרעבד שאומר שביחס להפסד, ביחס לתרחה, יש איזשהו יחס, זה לא עוזר לי מספיק. כי הטענה שלי, שזה נראה שאני לא צריך היתר. זה לא שיש לי הפסד או צורך המועד, אלא שההתנהלות של עם ישראל וכל המועד היא שדברים שהם לא טרחה מותרים, גמרנו. אחד הטענות שלי לרב אלפר זה שאני לא ברור לי שזה מנהג ותיק. זאת אומרת, לפני 100 שנה, 150 שנה, לפני שהיה חשמל בכל בית, לפני שלאנשים היו את כל התענוגים של ימינו, בכלל לא ברור לי שהם עשו כל כך הרבה מנחות בכל המועד, שהיו שלא לצורך. זאת אומרת, מה היו המלאכות שלהם? להעביר אש, לאכול, לקצור, הכל היה צורך. איזה מלאכות הם עשו בכל המועד לפני 150 שנה הזאת? זאת אומרת, עם ישראל, מאז משה רבנו עד לפני 150 שנה, כמה מלאכות הם היו עושים בכל המועד שהיו שלא לצורך?
רכיבה על סוס.
רכיבה על סוס זה כבר דין דרבנן. אתה לא דן איתי באיסור דאורייתא. מה אתה רוצה? אני אומר, מה... מחמר, למען ינוח? אני לא יודע שיש למען ינוח שוחה בכל המועד. לא נראה לי. אז אני אומר, זה לא ברור לי שהקולה הזו שאנחנו נוהגים היום, יש לה גדר מנהג ותיקים. וזה, יש איזה השלכות. מקלחת חמה, מים חמים מדוד שמש, מה מנהג ישראל? אפשר לומר מנהג ישראל על משהו שקיים רק 30-40 שנה? זה כללית, אצלנו זה לא כל כך מנהג ישראל. זה דבר שצריך ביו. חזרה לענייננו. אז אתם רציתם להתחיל עם המורדכי. טוב, אז נתחיל עם המורדכי. בסדר. מרדכי כותל הגואל לרשות הרבים, אז הוא גורס דווקא לרשות הרבים, כפי שנראה בהמשך. סותר ובונהו פירש רי דאך הילכתה לכותל חצר שנפרץ, מותר לבנותו כדרכו מפני הגנבים פן יגנבו את כליו. אז ניקח צעד אחורה רגע. את האיסור בבנייה לא הגדרנו. מה היתר? היתר הוא הפסד מרובה. כשיש לי הפסד מרובה, אז הוא עכשיו מתיר לי כדרכו. כן? במציאות של הפסד מרובה, מותר לי כדרכו. זאת אומרת, מתי? זה בעצם מה שיצאנו מהסוגיה. מתי היה לי לעשות שינוי? כשאין הפסד מרובה. אז מה היתר? אם אין לי, אז מה מתיר?
מה עוזר לנו שינוי?
לא רק מה עוזר לי שינוי, למה מותר לי בכלל? כותל נפרץ, תעזוב את זה, תעבוד אחרי חול המועד. מה מתיר? פן יגנבו את כליו, כן? החשש פה זה החפצים שלו בחצר. והוא שהכותל סמוך לרשות רבים מוכה יוצא בו, דיק נמך השלגנדה. אבל כותל בין בית חסרות, ושכני ישראל, לקלמי חשלגן וי, אסור לבנותו כדרכו, אלא שלא כדרכו, כגון צר בצרוב, אינו תחבטית, או צו ודפנה, דתרוויו, אינו קבוע. אז המורדכי אמרנו משהו אחר. אנחנו ראינו חלק מהראשונים אמרו, אני חושב זה היה הרן, שצר בצרוב ואינו תחבטית, הכוונה היא תעשה פעולה, אבל אל תסיים את העבודה. בסוף אתה תוכל לשים תתית, אחרי חול המועד. מרדכי זה משמע שהשלו כדרכו הוא משהו שלא יחזיק מעמד. כן? אני לא ברור לי איך להבין את העינו קבוע הזה. האם העינו קבוע, הכוונה היא, זה לא יחזיק מעמד בלי עתיד, אז עשיתי משהו שהוא עינו קבע.
השינו מעשה אומן. ככה הבנתי.
ככה אתם הבנתם? אוקיי.
חושב. או או שזה מעשה אומן, או שזה פחות העבודה.
אני הבנתי שהכוונה היא שאתה תפרק צריך לאכול המועד ותבנה קיר כמו שצריך. אני הבנתי את העינו קבוע. אתה לא תשאיר את זה. השאלה היא, לא ברור לי שיש לי הוכחה שזה הפשט, שעינו קבוע זה, זה אתה לא תשאיר את זה או אתה לא תשאיר את זה ככה. זאת אומרת, מה הדגש של העינו קבוע? ואף כי יש לחוש לגן וכמו בסמוך. כמו, סליחה, כמו בסמוך לרשות הרבים, אינו מותר לבנות כדרכו, להם כנפרץ מאליו, אבל לסתוב לבנותו אפילו ראוע וגוהה, דלא התירו לסתוב ולבנות, אלא אם כן גוהה. גוהה לרשות הרבים, לסכנת נפשות. זה משמע כמו הרוח השולחן, שכשזה גוהה לא לרשות הרבים, אז תסתדר. תשים, תודיע לשכנים לא להתקרב לקיר, תודיע לילדים לא להתקרב לקיר. אז מה הפריע למשה פה? הפריע למשה פה, שלכאורה פה יש לי פסיקה מפורשת, לא כמו רב חיסטה, נכון? כי הרי לפי רב חיסדה אנחנו רצינו לומר שברגע שיש לי, שבאי קדמי השני, אני לא צריך לפי רב חיסדה לומר את התירוץ שמפני הסכנה. במרדכי יוצא שגם לפי רב חיסדה כל ההתר, וככה אנחנו בעצם פוסקים, כל ההתר, ככה לפחות הלבושי שרד מבין את המחבר, כל ההתר של לשבור קיר הוא רק שיש לי סכנה. ואז נשאלת שאלה, למה? אם זה הפסד מרובה, אז למה אני צריך סכנה? תתיר לי. מה האיסור החמור בסתירת בנייה יותר מבניית קיר? למה זה כל כך חמור? עכשיו, אני מציע תשובה שלא כתובה פה. אחד השאלות שלא ראינו אליה יחס עד שהגענו לערוך השולחן, קצת במשנה ברורה, זה השאלה של מכוון לחתוב במועד. האם אם הנקודת מוצא שלי היא כותל גינה שנפרץ, כותל חצר שנפרץ, הכוונה היא בחול המועד. אז זה לא אשמתך. אז באמת, מה לי זה נפרץ? מה לי זה נהיה רעוע בחול המועד? לא אשמתי, תנו לי לעבוד. יש לי הפסד. מה רע? למה לא? אתה אומר, זה מעשה אומן? אז אתה אומר, מעשה אומן, אולי יש לי מאיה. אבל אם זה מכוון לחתור, אז יש לי פה חידוש לכולה ענק. הבן אדם כיוון לחתור במועד, ואני עדיין נותן לו לקרות. כן, נותן לו לקרות. אבל אז לפחות מובן למה אני צריך סכנה כדי להתיר לו לסתור את הכותל. כי מה, ידעת שיש לך כותל כזה, אז למה לא טיפלת? אני עכשיו צריך להתיר לך בכל המועד לטפל. חזרה לענייננו.
יש כזה אפשרות ש... זה אסור לו, ובכל זאת אנחנו מכריחים אותו בגלל שזה סכנה. כי הוא
כיוון מלאכתו.
הוא כיוון מלאכתו. יקבל את זה על זה איסור, יקבל את זה עבירה, הוא יעשה השלמות בגיהנום. אבל בכל זאת הוא נצר מצב של סכנה לרבים. אז נכריח אותו לסתור אותו.
אני מנסה לזכר, יש מישהו שדן בשאלה הזו. אני רק מנסה לזכר מי. אני לא זוכר עכשיו. כי לי זה פשוט שכן. לי זה פשוט שבן אדם לא יכול להסתתר מאחורי האמירה הזו. כיוון לחתום במועד אם אני אעשה את זה עכשיו. אז פשוט לי שבית דין יאמרו לו, אתה בבעיות, נכון? אבל אתה לא יכול להשאיר מצב שמסכן את הציבור. זה שהוא עכשיו נכנס לאיסורים, בעיה שלו. זה יסוד בגישה. מתקשרים אנשים, נשים בהיריון, כל מיני אנשים במצב חולה, ולא שאריות זה חולה. אני אומר, כל מיני מצבים שהם נזקקים לאכול ביום כיפור. אתם שואלים, איך אפשר לאכול שיעורים? כן. אני אומר, לפעמים התשובה היא כן. ואז לפעמים אתה מגיע איתם לדיון כמה שיעורים הם אמורים לשתות ביום. ואז אתה מסיים את השיחה, והבן אדם אומר לך, אתה יודע שביום כיפור אני אוכל ואשתה יותר טוב מכל השנה כולה? כל השנה אני לא אוכל ושתה ככה. ביום כיפור אני צריך לאכול ולשתות שיעורים מכל 9 דקות, אני אוכל יותר, אוכל ושתה יותר מכל השנה כולה. אז מה התשובה לזה? שאני לא יודע אם אני אמור לומר את זה לבן אדם. יש אנשים שאני מרגיש שאני יכול לומר להם, אז אני אומר להם, באמת אתה תיתן את הדין על כל יום שלא אכלת ושתית כמו שצריך. נכון? לפחות ביום כיפור אתה לא תחטא, אבל שתדע שעל ימים אחרים שאתה פושע בגוף שלך ומסכן את עצמך, ואתה חולה ואתה לא אוכל ולא שותה ולא מטפל בעצמך, עד כדי שאתה אומר לי, אכילה שיעורים יום כיפור יהיה היום שאתה הכי ניזון, תדע שעל זה אתה גם צריך לחזור בתשובה, יום כיפור זמן טוב.
פה זה קצת אחרת, להביא את זה לימינו, זה זכות הפרט נגד חובת לכלל, הציבור שהוא...
נכון, הוא יאכל אותה. זאת אומרת, יכול להיות מציאות שאנחנו נאמר לו, אכלת אותה. אתה תצטרך לעשות את זה, כן? יש לנו מציאויות כאלה גם ביחס ליום כיפור. יש אישה שמתקשרת חודש לפני יום כיפור, אומרת, הברזל שלי נמוך. הרופאים אומרים שבמצב כזה אני חייבת לא לצום יום כיפור. אנחנו שואלים אותה, ומה אם תקחי ברזל כל יום מעכשיו עד יום כיפור? אומרים שאפשר לעשות בדיקת דם יומיים לפני יום כיפור, ויכול להיות שאני אוכל לצום ביום כיפור. יופי, תקחי ברזל. אז היא מתקשרת יומיים לפני יום כיפור, אומרת, לא הספקתי לקחת, שכחתי. עכשיו מה? עכשיו ברזל שלך נמוך, מה אני אעשה? הרופאים לא מרשים לך לצום. אני צריך לומר לך כן לצום? לא. אבל זה אשמתי, מה את רוצה שאני אומר? יש מציאות כזו שבן אדם מכניס את עצמו לאיזושהי פינה, שהוא יכל לא להיות שם. כן? חזרה לעניין אלו. אבל זה כתוב מפורש, כל מה שאנחנו דיברנו עכשיו כתוב, אני לא זוכר אם זה במח, זה כתוב. זאת, הדיון הזה כבר נכתב על הסוגיה שלנו. זה נכתב. אז פה דייקנו את הגוהה לרשות הרבים, ובאמת הבית יוסף לא מרוצה מהמילים האלה, והוא הדין אם היה מקום שהגנב בא לסכן נפשות, אז הוא אומר, אם זה רק בשביל הפסד, אני לא אתן לך, אבל אם זה בשביל נפשות, אז כן. והיא כלמך שסכנת נפשות, אז בסדר. נראה לראי, זה מותר אף לסתוב לבנות כותל חצר, אם יראו וגוהה. אז פה אנחנו רואים שוב, היחס הוא, שמע, אם יש לך פיקוח נפש, אני חושב שאני יכול להתיר לך. זה באמת, המורדכי מביא אותנו למקום מאוד רחוק, מבחינת רמת האיסור, ואנחנו עדיין לא יודעים מה הבעיה, מה האיסור. וכותל גינה מותר לבנותו שלא כדרכו, כגון צר בצרור, ועוצה ודפנה, ובבד שלא יכוון מלאכתו במועד, שלא ימתין עד המועד. אז פה המורדכי כותב לנו מפורש. כל היתרים שלנו זה בבד שלא יכוון מלאכתו במועד. אך אם נתעצל שהיה סבור שהיה יכול להמתין עד אחר מועד, לא מקרי כיוון מלאכתו. אומר, אבל תדע, זה לא כיוון מלאכתו אם אתה שיערת שזה יהיה בסדר. אבל אם לא שיערת, אז זה כבר בעיה של הבן אדם. זאת אומרת, ביחס להפסד ממון, אם בן אדם כיוון מלאכתו, אנחנו לא הולכים לעשות את היתרים האלה. אז הוא רק אמר את זה ביחס לכותל גינה. הדיוק במורד חי משמע, שבכותל גוהה, כן, תראו, כן? בכותל גוהה, גם אם הוא כיוון מלאכתו במועד, אני מבחינתי נתיר. כן? זה כך משמע במורד חי. חבר'ה, יש עוד נקודות שרציתם שנדון במורדכי?
אני חושב שזה שלושתן. סכנת נפשות, כיוון מלאכתו, ואין ישור לפחיסטה.
כן, אז זה באמת קשה. זה באמת צריך ביור איך הוא למד את הסוגיה. אין לי בזה מהלך ברגע זה. זאת אומרת, שווה להשוות לרבן ירוחם, כי הבית יוסף מראה שרבן יוחנן ומרדכי הם כמעט אותו כיוון. שווה להשוות. עכשיו אולי נסכם קצת שיטות במהלך הסוגיה, ננסה לסגור את זה. אבל אני חושב שיועיל לנו לראות את הלשון בפנים, כי כדי שנראה איך, לא רק מה. בסדר? אז אם יש לכם שולחן ערוך, אם מגן אברהם בצד, בתז, בסימן תף קוף מם. מה שאנחנו עושים עכשיו, לדעתי, מאוד חשוב. כי מה שאנחנו בעצם עושים, זה אנחנו נשים לב לדברים שלא נאמרו כעיקר החידוש. וזה דבר שקורה הרבה בתוספות ובנושא כלים. שלפעמים, מה שמפריע לי, בכלל לא הפריע להם. אבל אם אני יכול לדייק מהדיון שלהם, אני יכול למצוא תשובות למה שהפריע לי גם כן. התז לא עסוק בשאלה מה איסור, אומר המחבר, בניין אפילו כלשהו אסור. נקודה. אז אם נציץ לסבא של הגרא, הביאור בער הגולה, אז מה אומר לנו? משמעות הגמרא דמועד קטן דף זין. יופי, זה התו שלנו. יפה, אבל מעבר לזה הוא לא אומר לי, משמעות הגמרא, יופי. אוקיי, מה הטעם? אני לא יודע. אז... ויש לנו את הגרא גם כן, כמו שכתוב שם, כן משמע שם, כן משמע שם, במנית נסוף פרק א', שפין תסתכין, אבל לא יבנה, ועשה מתחילה, או כותל נגיע עוד רגע. אז בניין אפילו כלשהו אסור. ואם נפרץ גדר גינתו או כותל, חצרו שבינו לחברו, בונה מעשה אדיוט. על מה הולך אתה? אז הנה. דהיינו שבני חנים זו על זו, ואינו תח ביתית. אומר, התז, משמע, דעתיך ביתית, הוא מעשה אומן. אז משמע פה, שהבעיה פה היא מעשה אומן, נכון? כך משמע בתז, שהתז אומר, אם אתה לא תח ביתית, אז... אתה לא הגעת למעשה אומן. ככה משמע בתז. זה לא מוכח בתז. ראיתם את הלבושי שרד? יש פה לבושי שרד שמסכם את הסימן שלנו. זה כלל סימן זה. יש לכם לבושי שרד על מגן אברהם קטן א'? כלל הסימן הוא, יש לכם? יש לך את הלבושי שרד? אז תתקדמו בתוך סימן תף קוף מהם, יש לך 1, 2, 3, 4, הדיבור המתחיל הרביעי.
תמלך הגמורה?
מה?
יש לנו תף קוף מהם, יש לנו דלק למחה שם לגן ו...
שם, זה.
קלאסם.
אז אומר הלבושי שרד, כלל סימן זה היא, אם הוא לצורך המועד ואינו דבר עבד, צריך שינוי, והיינו מעשה הדיוט. לא יודע מה פירוש המילים והיינו. אם עשיתי שינוי, הוא בא לומר לי את מה שהראש הביא, השינוי הופך להיות מעשה הדיוט. זה הרווח של השינוי. אבל שוב, הוא אמר לי כלל. זאת אומרת, השינוי הוא להוריד אותי ממעשה אומן, בגלל שזה צורך המועד זה המתיר, זה לא דבר עבד. אם זה היה דבר עבד, לא הייתי צריך שינוי. אבל אם הוא דבר עבד, כגון שיש חשש גנבי, אין צריך שינוי, הוא מותר אפילו מעשה אומן. אז רגע, אז מה ההתר? ההתר הוא צורך המועד? זאת אומרת, מה אמר לי קודם? מקרין את הפרצה במועד. למה אני מקרה? בגלל שזה צורך המועד? זה לא ראינו. נכון? ראינו מישהו שמסביר שזה צורך של עכשיו?
זה... כן, שאנחנו... זה כל עניין של גנבי, שהוא יכול להגיע היום.
לא, רגע. גנבי זה אני לא צריך שינוי. זה ההפסד של עכשיו. מקרין את הפרצה במועד, מה ההתר? אז, אנחנו הבנו שהיתר הוא, זה נהפך להיות מעשה אידיוט. זה נהפך להיות מעשה אידיוט, אז מה? עדיין מה היתר? אם הבעיה שלי היא שאני בונה, אני עושה מלאכה, אז זה לא מעשה אומן, אני עדיין בונה, מה היתר? אז הוא אומר לי, צורך המועד. אתה אז אומר לי, צורך המועד, מה הצורך שלי? זאת אומרת, איפה אנחנו ראינו בסוגיית ההגדרה הזו, שההתר שמקרים את הפרצה במועד, כי זה צורך שלך. אני אוסיף עוד נקודה. אנחנו ראינו בסוגיה של אישות ואחברים, כמדומני, זה היה רב שלמה זלמן אוירבך, שהביא את הסברה, שבכל שדה, בכל זמן יש הפסדים. פעם זה תולעים שבאים, פעם זה ציפורים שאוכלים, פעם... זאת אומרת, אי אפשר לומר שעל כל נזק אני צריך לשמור, כי אי אפשר. זאת אומרת, לא ככה אתה מנהל שדה. הוא אמר, אישות ואחברים, זה מציאות שיש לי יצורים שממש מאיימים על השדה שלי, שהפסד מרובה. אבל אם זה רק הפסד, אז מה? אז עכשיו אני אצוד כל חתולה שרוצה להיכנס לשדה שלי בכל המועד, כי זה הפסד מרובה? זה לא הפסד מרובה, יש הפסדים שהם חלק מניהול שדה. אתה לא יכול לגדל שדה בלי הפסדים מסוימים, ואתה לא יכול למנוע כל הפסד, ואתה לא מנסה למנוע כל שבוע כל הפסד. אז חזרה לענייננו. אז מה קרה לי בפרצה הזו? למה אני צריך לסגור אותה? אז מה החשש שלי? לא שנו לכותל הגינה, לא שנו לכותל הגינה, אומר רש"י, דלק הפסידה יתרה, אי לבה אין שי. אז יש לי איזשהו הפסד, הלבושי שרד העביר את זה מהפשט שאנחנו הבנו מאז רש"י, שיש לי הפסד קצת, כי הגינה שלי, החצר שלי פרוצה, גינה שלי פרוצה, לצורך המועד, לא נעים לי להשתמש בגינה, לא נעים לי המצב הזה בכל המועד, ככה זה נשמע. אבל זה, אני לא יודע מאיפה לו שישראל הוציא את זה. זאת אומרת, במילה הזו שהוא הכניס צורך המועד, הוא נתן לנו כיוון אחר בכל הסוגיה. ההתר פה הוא לא איך שאנחנו הבנו עד עכשיו שיש לי הפסד, והפסד מרובה. וההתר הוא כי יש לי הפסד. ואז שאלנו, אז רגע, אז למה הפסד מתיר משהו? אז הבאנו את הרייבת ביחס להפסד, ביחס לתירחה, או ההתר. אבל אני אומר, בלבושי ישראל לכאורה זה מהלך אחר. הלבושי ישראל אמר, ההתר של לב הסוגיה שלנו הוא צורך המועד. בשני מילים האלה הוא שינה לנו את כל הסוגיה. אנחנו ממשיכים, כן?
שוב, מה הצורך המועד של
ה... הוא לא אמר, אני ניחשתי. אני אמרתי שאולי הצורך הוא, לא נעים לי מציאות כזו שיש פרצה שיכולים להיכנס לה הביתה. לא נעים לי היום, לא בגלל הנזק. אולי, אני לא יודע.
עצם המצב מפריע.
כן. אני מנחש, אני לא יודע. אומר ברגע שתגיע לדבר העבד, כגון שיש חשש גם, אז לא צריך שינוי, ומותר אפילו מעשה אומן, אבל לסתור ולבנות לא הותר רק בחשש סכנה. אז תמיד יש את היצר, לא הייתי קורא זה יצר רב, תמיד יש את היצר לומר את הכלל שהגמרא והראשונים אומרים, הלכות חול המועד עקורות זו מזו, מסרן הכתוב לחכמים, הם קובעים לך את הכללים, אתה לא יכול ללמוד זה מזה, הנה, לא רצו להתיר לך יותר מזה, לא רצו להתיר לסתור בלי שיש סכנה. אבל אנחנו תמיד עובדים הפוך, אנחנו תמיד מחפשים את הכלל, כי אנחנו צריכים לדעת את ההשלכות לימינו. ארוך השולחן שואל, בן אדם שהיה לו שידבון בכל המועד, מותר לו לתקן את זה? היה לו שריפה בבית, מותר לו לבנות את זה בכל המועד? זה הפסד מרובה, קשה לו לחיות בלי בית. או שרק התירו לו קיר אחד, וזה הנטייה שלו בסוף הסוגיה. חזל לא רוצו שתבנה בתים בכל המועד, מצטער. יש לך הפסד מרובה, יש גבול כמה הפסד מרובה יתיר לך. אולי יתיר לך עכשיו לבלות את כל החומד בבניית בית. כן? זה הכיוון של ארוך השולחן. עכשיו אמרתי שנשווה את הלבושי שרד הזה עם הגרא בתחילת הלכות חול המועד. כן? הגרא בתחילת הלכות חול המועד נתן לנו מבנה מה האיסורים, מה ההתרים. אמרנו בוא נשווה. בין מה שראינו פה, למה שהגרא אמרנו בתחילת הדרך. נשמע נכון? אומר לנו הגרא, המחבר הרי אמר חול ומד אסור בקצת נכון מותר במקצתן, משמע שזה דאורייתא. הרמב"ם מוסיף לפי צורך העניין שנראה לחכמים להתיר, משמע שזה דרבנן. אז הגר"א קודם כל מביא לי, תסתכל בטור, תראה את המחלוקת ראשונים, האם זה באמת מדאורייתא או מדרבנן, והגר"א לא רומז לי מה הוא אומר. הוא מותר במקצתן, אומר הגר"א, חמישה דברים, מה ההיתרים של חול המועד, דבר המועד, דבר העבד, צוחי רבים, מעשה אדיוט, צוחי מועד בשביל פועל שאינו מה יוכל, סליחה, צוחי המועד ובשביל הפועל שאינו מה יוכל, כן? חמישה דברים, עבד, רבים, מעשה אדיוט, מעשה אדיוט הוא מתיר, כן? מעשה אדיוט מותר. אני הייתי חושב, זה לא נשמע ככה. זאת אומרת, אני הייתי חושב שלמעשה אומן יש עוד יותר איסור. הגר"א פה מגדיר את זה כמתיר. זאת אומרת, טוב, זה לא שאני צריך את חמשת המרכיבים האלה כדי שיהיה מותר. זה אחד מהדברים שגורמים היתר. אני הייתי חושב, דיברנו על זה אז. אני הייתי חושב שמעשה אומן הוא המעשר. כשדבר הוא מעשה אומן, אז הוא אסור. לא הייתי אומר שמעשה אדיוט הוא המתיר. כן?
שמעשה אומן זה ברירת מחדל. כשאני אומר, אני הולך לבנות קיר, מה הכוונה? שאני אבנה קיר כמו שצריך.
ולכן מה?
ולכן זה המעשה אומן, זה לבנות קיר, סתם, זה מעשה אומן.
זאת אומרת, השינוי שבמעשה אדיוט הוא המתיר. אני לא הבנתי שמעשה אדיוט פה צריך להבין אותו כשינוי. אני הבנתי שזה יכלול גם כן פעולות שהן באופן טבעי מעשה אדיוט. הרי המשנה בהמשך תאמר לנו, האדיוט תופר כדרכו, והאומן מחליף. האומן עושה שינוי. אבל התפירה של האדיוט היא מותרת.
אז זה כדרכו של האדיוט.
כן. אני גם, שוב, לא הייתי קורא לזה המתיר. ובגר"א פה משמע שזה מתיר. לא יודע, אני שאלתי את השאלה אז, לפני כמה חודשים שאני רוצה, אני שואל שוב, לא יודע. כן, אתם איתי? אתם איתי בשאלה? אוקיי. וכמו שכתבנו לכמן. טור. אז כל זה הוא דייק מהטור. מה שכתבנו בצורכי המועד, רצה לומר, לצורך אוכל נפש, למותר אפילו מעשה אומן. כמו שכתוב, בריש סימן תקלג. נכון? זה שאנחנו מכירים. שמתי אני מתיר מעשה אומן? כשאין לו מה יאכל. זה אוכל נפש, הבן אדם אין לו אוכל אחד. אבל שאר צורכי מועד, דווקא מעשי הדיוט. כן? כמו שכתוב סימן תף קוף מם, הסימן שלנו תף קוף מם א'. מה אמר לי על בושי סעד פה? הוא אמר לי, אבל אם הוא דבר העבד, כגון שיש חשש כאן, ואין צריך שינוי, הוא מותר אפילו מעשה אומן. אז על בושי סעד אומר לי, מותר לי מעשה אומן כשיש לי דבר העבד, נכון? מה אמר לי הגר"א פה? מתי מותר לי מעשה אומן? רק שזה צורך אוכל נפש. שער צורכי מועד, דווקא מעשה אדיוט. עכשיו אתם יכולים לומר, דבר העבד הוא לא צורכי המועד. זה מה שהתווכח איתי אז משה. הוא אמר, אולי דבר העבד זה גדר אחר. אוקיי, אולי. אבל על פניו, לא ככה הייתי מבין. כן? אני הייתי מבין שהגר"א פה אמר לי, שער צורכי מועד, אסור לי מעשה אומן, ואילו הלבושי ישראל אומר לי ש... דבר עבד, מתיר מעשה אומן. טוב, אז אנחנו מתקדמים עם זה. מה יש לנו בינתיים? ההגדרה של האיסור בתז משמע כזמס אומן. ארוך השולחן מזכיר שלוש טעמים. מה הטעם לאסור לבנות את הקיר בחול המועד? אין לנו את הזמן לפתוח את ארוך השולחן. אבל הוא אומר, מכוון מלאכתו, אז הוא לומד שמדובר פה על כיוון מלאכתו, שזה בניגוד להסבר של המרדכי. דבר שני, אב שמילתא, ואמרנו שהסוגיות בהמשך יאמרו לנו שבנייה דווקא היא אב שמילתא יותר. ודבר שלישי, טרחה מרובה. הוא נותן לנו זווית לגמרי אחרת. לא בגלל שזה מעשה אומן, בגלל שזה טרחה מרובה לבנות. יצא לפי ארוך השולחן, שהשינוי של הוצה ודפנה, אוצר בצרו ואינו תחבטית, לא טרחה מרובה. אני לא מכיר את המציאות, אבל ככה צריך לומר, לא יכול להיות שהמעשה אדיוט יותר קשה, או באותה רמת קושי, והוא יהיה מותר. מה ההתר של מקרין? לפי התז, אני עושה שינוי, אז עכשיו זה נפח להיות מעשה אדיוט. עשיתי שינוי בצורת פנייה. לפי ארוך השולחן, הוא גם אומר שזה מעשה אדיוט, אבל משתמש בעוד לשון, הוא אומר, זה לא בניין, לא בנית כלום. זאת אומרת, משמע שזה איזשהו קיר, שמאוד קל לפירוק. זה לא נקרא בניין. אז זה כבר נותן לי מהלך לגמרי אחר בסוגיה. שהשינוי שם אותי במציאות שלא בניתי. אנחנו נשאל, לפי ארוך השולחן, מותר לי לעשות זה בשבת? זה רק איסור דרבנן אם אני אבנה לבנים בלי טיט. זאת אומרת, אם אני בונה גדר, צר בצור ואינו תח בטיט. והגדר הזאת תחזיק מעמד עכשיו. יש לי רק איסור דרבנן, אין איסור דאורייתא, לפי ארוך השולחן. כי ארוך השולחן הרי טוען, השינוי גורם לכך שזה לא יהיה בניין. מה זאת אומרת זה לא בניין? באיזה גדר זה לא בניין? טוב, אתם צריכים לכוון אותי. אני לא יודע, כי זה נראה שזה מחזיק.
אני רוצה עוד שירו.
מה?
תראו לך כזה בית, כזה קיר, ואתה תסכים שהיום אחד השולט
שם. אז בוא נעשה סדר. אם יש לי קיר, ואני מוסיף אליו לבינה אחת, עשיתי איסור דאורייתא של בונה. הגדר של בונה...
אולי אם אתה מקב פטיש.
אבל במחובר לקרקע אין לי מקב פטיש, יש לי בונה. ובנוסף, זה נראה מהגמרא בבבא קמא, שהוצא ודפנה זה קיר. הרי אם אני יכול לעשות הוצא ודפנה ביני לבין השכן, זה לא נשמע שזה משהו שהולך לי...
למה
לי...
יודע ראית? הוצא ודפנה?
אני לא יודע, לי נראה שכן. אני יכול לומר שלא בניתי קיר בגלל שרק השתמשתי בענפים? אז השתמשתי בענפים, השתמשתי בקוצים, אבל זה יעמוד פה, מוכח מגרב בבא קמא שזה יעמוד. כי אם אני יכול, אם זה המינימום של להפרד בין שני שכנים, אז זה חייב להיות משהו שיש לו קיימה. הגמרא לא אומרת לי לבנות משהו שיפרם תוך כמה ימים. אז זה בהחלט נראה שזה יהיה איסור דאורייתא. אז השאלה היא לפי ארוך השולחן, אז מה זאת אומרת זה לא בניין? זאת אומרת מה?
איך אולי זה היה מתייחס לעניין של שינוי? לעניין של זה תרחה מול רווח. בשינוי זה יכול להיות יותר תרחה.
אז לא, יש הגמרא בהמשך תאמר לנו. שאיפה שהשינוי, וזה כך נפסק גם כן, שאיפה שהשינוי יגרום יותר טרחה, אל תעשה את זה. ראינו את זה גם.
כשאני לוחץ על הכפתור ככה...
זה לא בדיוק טרחה. זה לא הטרחה שהם דיברו עליה.